ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בספר גבורות השם, בפרק ל"ו, עמוד קל"ז. כן, בעמודה השמאלית, עמוד קל"ז, בעמודה השמאלית. דיבור המתחיל, ובכל אלוהי מצרים, העשה שפטים. זה לפני מכת בכורות, הקדוש ברוך הוא מודיע שהוא ישפוט גם את אלוהי מצרים. זה חשוב מאוד, לשפוט את אלוהי מצרים, לעשות בהם שפטים. למה? בערו במדרש, במדרש רבות. מה זה מדרש רבות? מדרש רבה, כן? מה? לא, מדרש רבות זה כינוי אחר למדרש רבה. למה אומרים מדרש רבות? הרי זה מדרש רבה. אלא שיש בראשית רבה, שמות רבה, ועיקר רבה וכו', ואז יש גם רבות, כן? הרבה מדרשי רבה זה רבות. דארו במדרש רבות, שאין אומה לוקה, אלא אם כן אלוהיה לוקה תחילה. ועוד אמרו שם, ובכל אלוהי מצרים, מה זאת אומרת, אין אומה לוקה עד שאלוהיה לוקה תחילה. זה מוזר, כן? למה צריך שאלוהיה ילקה תחילה? כן, האידאל, התוכן הרוחני, שהוא אלוהיה של אותה אומה, הוא זה שבא לידי ביטול, לפני הביטול המעשי. אין אלוהים אחרים חוץ מהקדוש ברוך הוא. זה נכון מה שאתה אומר, ואז מה? מה השאלה?
איזה אלוהיה
אלוקה? מה שאתה אמרת. אין אלוהה אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא. אז מי זה אלוהי מצרים? זה הקדוש ברוך הוא, כן. לפי איך שהם תופסים אותו. כלומר, כל האלים זה תפיסות שונות של האלוהות. אבל זה אותו מקור. אין, איך כתוב? מי לא יראך מלך הגויים... כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מאין כמוך. וגם הנביא זכריה אומר, או סליחה, הנביא מלאכי, כי ממזרח שמש ועד מבואו, גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוכתר, מוגש לשמי ומנחה טהורה, כי גדול שמי בגויים, אמר השם צבאות. כלומר, כל העבודות זרות שאתה מכיר, זה עבודת השם. ולכן אלוהיהם של מצרים זה רציני. כן? זה האופן שבו הקדוש ברוך הוא מנהיג את מצרים. ולכן כשהקדוש ברוך הוא עושה שפטים באלוהי מצרים, הוא כביכול מבטל חלק מגילויו. כלומר, הוא מבטל את חלק מהתוכנית. עכשיו, אם מדובר על אלוהי אומה, כיוון שאותה אומה ממלאת תפקיד בהיסטוריה, והתפקיד הזה נעלם, אז בעצם לקה אלוהיה, מובן? וצריך להבין את זה, זה לא בראש המודרני, בראש המודרני קשה מאוד לתפוס את זה. כי חושבים מה זה אלוהים בראש המודרני? זה מה שאני מאמין בו. אתה מאמין, אני מאמין, אז אנחנו מאמינים באלוהים. זה בכלל, בתפיסה הקדומה זה ממש לא בצורה הזאת. אלא זה מי שאנחנו מאמינים לו. יש הבדל בין להאמין ב, להאמין ל. אם אני מאמין לך, אז קיומך כבר ידוע מראש, אני לא מאמין בך. אני מאמין, כלומר, זה שאתה קיים, זה נתון. השאלה אם אתה אחד שאפשר להאמין לו או לא. כן? אז בעצם אפשר לומר שבתפיסה הקדומה, להיות נאמן לאלוהים מסוימים, אין הכוונה לקבל את קיומו, אי-קיומו. זה בכלל לא האישו, אפשר לומר, כמו שאומרים. אלא השאלה היא, האם אני מקושר אל הכוח הזה או לא? אז עכשיו, לפעמים גם הכוח עצמו נעלם. זאת אומרת, הייתי אומר במונחים יותר רציונליים, יותר סקולריים של התקופה שלנו, האידיאלים שמחזיקים את אותו ציבור, את אותה ציוויליזציה, נעלמו. הם כבר לא רלוונטיים. לכן, אחר כך זה שאותה אומה נופלת, זה מובן מאליו. מובן?
אבל גם בעומק היום...
כן.
אני לא מאמין באלוהים שאתה לא מאמין בו, כיוון שהעומק של הכפירה וגם זה לא עניין שהאם יש או אין, אלא מה יש לו לומר.
יכול להיות, יכול להיות. זאת אומרת, אתה אומר שגם בעידן המודרני זה לא עבד לגמרי, אותה תודעה של אלוהים אחרים, אבל זה הרבה יותר שטחי. אתה תסכים איתי. טוב. אז מה שאומר כאן, ובכל אלוהי מצרים מעשה שפטים, בערו במדרש רבות שאין אומה לוקה, אלא אם כן אלוהיה לוקה תחילה. ועוד אמרו שם, עוד ציטוט, ובכל אלוהי מצרים העשה שפטים, וכתיב, ובאלוהיהם עשה השם שפטים. שפטים, שניים, שפטים, ארבע. כן, הרי פעמיים כתוב שפטים, האחד בפרשת בו, והשני בפרשת מסעה. הסך הכל, כל שפטים זה שניים, הסך הכל כמה שפטים? ארבעה. נכון? זה מובן. הרי שהעבודה זרה נלקה בארבעה שפטים, ועובדיה בשלושה, במכה ובמגפה ובהשחטה. מגפה דכתיב ועבר השם לנגוף את מצרים, השחטה דכתיב ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם, וממילא היה המשחית במצרים. הקאה דכתיב והיקיתי כל בכורי מצרים. אז זאת אומרת יש מגפה, השחטה ומכה. ובעבודה זרה היו ארבע דברים, כן, כלומר כתוב ארבע שפטים, אז יש ארבע דברים, נרכבים, נבקעים, נקרעים, נשרפים. אין סך הכל, אם כן מדובר בשבעה נגעים. כן, מה אתה אומר? אתה אומר ככה, אי אפשר ללמוד מפרשת מסעה, בגלל שספר דברים זה רק חזרה, נכון? ואני עוד לא הבנתי את השאלה שלך. ספר דברים הוא דבר אחר לגמרי. למה זה אי אפשר ללמוד פרשת מסעה? האם מסעה זה בספר דברים? בוא נבדוק. מה יש בספר דברים? דברים והתחנן עקב ראה, שופטים, כי תצא, כי תבוא, ניצבים, וילך, האזינו זאת הברכה. יש שם? אז אי אפשר לשאול את השאלה. טוב, בסדר. הלאה. זהו, זה בינתיים המדרש. אני עוד לא יודע. אני אקרא את המהר"ל, אני אדע. לא, לא, לא. המהר"ל רק קרא. כן? הוא אומר ככה, שבעבודה זרה היו ארבעה אופני ביטול, נרכבים, נקראים, נשרפים ולא יודע מה עוד שם הלך, ובעובדי השלושה. אני לא יודע, אני לא יודע מה זה אומר. אני אבדוק, אני אקרא, אני אדע. כן? מה, זה לא ככה עובד? אם רוצים לדעת משהו, מה מישהו אומר, מה עושים? קוראים את מה שהוא אומר. טוב. ויראה. הנה, הוא מסביר לך. מפני שעבודה זרה נלקה על שם שעובדים אותו. וכשם, וכמו שנפרעים מן העובד, נפרעים גם כן מן העבודה זרה. כי הרי מה עשה כוח מסוים במציאות לעבודה זרה? הרי הכוחות הקדוש ברוך הוא ברא, מה כל כך רע? כן? אבל העבודה מטילה מום במקור, נכון? זה בגמרא במסכת עבודה זרה, הקיסר שאל את רבן גמליאל. אם אלוהיכם הוא אמת, אז למה הוא לא משחית עבודה זרה? כן? אם עבודה זרה זה שטויות, שאלוהיכם יחסל אותם. אז ענה לו, הם גם עובדים לשמש ולירח. אז בגלל שהם טיפשים, ישחית את עולמו? כן? כי הרי אם הקדוש ברוך הוא יצטרך להיפרע מעובדי השמש, יצטרך לגמור עם השמש, אין שמש, הלך עלינו. נכון? ולכן, אז מה תגיד? לא ישחית את השמש, אלא ישחית אחרים. אז יגידו, אחרים אין בהם ממש, בשמש יש בו ממש. לכן עדיף להשאיר את הכל. כן, ככה גמרא אומר. כן. לא הבנתי מה? אני לא הבנתי את השאלה בכלל. נכון. הוא לא משחית את השמש כי יש עובדים לשמש? לא, ההפך. הוא לא ישחית את השמש כדי לא להשחית את עולמו. אף על פי שיש עובדים לשמש, ולכן היה ראוי להשחית אותה, אף על פי שיש עובדים לשמש והיה ראוי להשחית אותה, בכל זאת אינו משחית אותה, כי הוא חס על עולמו. של אותה אומה, כן. אין הקדוש ברוך הוא נפרע מאומה עד שנפרע מאלוהי התחילה. So what? מה השאלה?
אז מה אלוהיה שכתוב פה? גם אין בעל
הרוח? אתה שואל מה קרה שפתאום הקדוש ברוך הוא מחליט כן להשחית אלוהיה של אומה מסוימת. לכאורה, זה גם משהו שהוא ברא, אבל כן, אבל כיוון שלא אכפת לו להשחית את עובדיה, כיוון שהוא החליט שזהו, נגמר התפקיד של מצרים למשל, אז הוא יכול גם לחסל את אלוהי מצרים. ויש, אז וכמו שנפרעים מן העובד, נפרעים גם כן מן העבודה זרה. ויש ארבע לוין בדיבור, לא יהיה לך אלוהים אחרים, לא תעשה לך פסל, לא תשתחווה להם ולא תעבדם, ויבן כל אחד ואחד בפני עצמו, הדברים כל אחד ואחד בפני עצמו, לכך לקו בארבע. כלומר, עבודה זרה היא בארבעה אופנים, ולכן השחטתה בארבעה אופנים. מובן? והעובד שהוא מניח אלוהים חי וקיים לעד, היה הווה ויהיה שהוא בשלוש זמנים, ודבק בעבודה זרה שנקרא מת ואין שום תועלת בה, נלקה בשלושה, בשביל שעוזב מקור חיים, היה הווה ויהיה. כלומר, למה העובדים מוקים בשלושה דברים? מכה, מגפה והשחטה, רק שלושה. בגלל שהחטא של העובד עבודה זרה זה שהוא עובד, שהוא עובד אלוהים מתים במקום מי שהיה, הווה ויהיה. אם כן, זה שלושה צדדים. מצד ההיה, מצד ההווה, מצד יהיה. שלושה. הנה, אתה רואה, הוא מסביר לך. כן, מה אתה רוצה?
שזה לא ככה, אנחנו יודעים שדבר ראשון, עבודה זרה מועיל. כמו שיש בגמרא על, אם אני לא טועה, הבבלים שמתפלגים.
כן. נכון.
זה כן מועיל, זה מאוד מועיל.
כן. אתה שואל, מה זה הסיפור הזה שזה אלוהים שאין בהם תועלת? עובדה, יש תועלת. ככה אתה שואל, נכון? ואתה מביא שתי ראיות. א', שמצאנו בגמרא שיש לפעמים תועלת בעבודה זרה, כן? ב', הרי זה חוץ לארץ, חוץ לארץ מחפתו לקדוש ברוך הוא. עד כאן שאלתך. נכון. אף על פי כן, גם כשיש תועלת בעבודה זרה, יש טענה לקדוש ברוך הוא, למה הפעלתם את המתים במקום להפעיל את החיים? כלומר, זה שהאלוהים הוא מת ואין בו תועלת, כבר אין בו תועלת מצד עצמו. אלא הקדוש ברוך הוא מוכן להשפיע שפע דרך האלים האלה, בגלל שבני אדם מסכנים הם צריכים פרנסה. זה הכוונה. אבל מצד עצמם, זה לא שווה כלום.
למה הם לא בני נוח כאילו?
כן, למה הם לא, כן, מתנהגים משווה מצוות בני נוח, זה הכוונה.
כן.
תועלת עבודה זרה, כן, יש כנסייה בצרפת, בעיר לורד. אנשים נכנסים לשם עם, על כיסא גלגלים, יוצאים, הולכים.
אני מקווה שאתה לא מאמין בזה.
אתה מקווה שאני לא מאמין בזה. למה לא? זה גמרא מפורשת. לא, תראה, אני מתאר לעצמי שאחוזים גבוהים של כל הסיפורים האלה זה שרלטני. כן? אבל זה לא, אבל למה שלא יהיה בכלל? זאת אומרת, אם הדבר נבדק, למה לא?
יצא בפוקס משהו,
יצא
בפוקס, זה משהו,
זה הגמרא אומרת, מה שאתה אומר. כן, זה הגמרא אומרת, שמלא היה צריך להתרפא, בסדר. אבל עובדה, שהקדוש ברוך הוא נותן שזה יהיה בדיוק בפוקס ברגע שהוא פונה לעבודה זרה שלו.
המחלה נקבעה בדיוק באותו זמן.
אדוני היקר, יש לי שאלה אליך מספר מלכים. כן? לא משנה, לא גמרא, לא שולחן ערוך, לא זוהר. תנ"ך. בספר מלכים מסופר שכאשר מלך מואב ראה שהוא עומד ליפול בידי חיילי ישראל, הקריב את בנו על הבמה לאלוהי ישראל. הקריב את בנו על הבמה, והיה הקצף על ישראל וחזרו מהמצור. איך אתה מסביר דבר כזה? בכל זאת, אומר משהו. ועל זה אומרת הגמרא, אשר לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי. מה?
עשה כל הדיבים, וזה
הרצון
השם, זה לא בגלל שהוא
קריב. זה לא כל כך פשוט. זאת אומרת שהוא היה מוכן לעשות משהו דבילי למען השם. אז מתחשבים בזה. אתה יודע כמה דברים דבילים אנשים עושים למען השם? בתוך עם ישראל. הקדוש ברוך הוא מתחשב בזה. נותן בזה, דעה סוף. בסדר? טוב. ויש, אגב, לפי זה אתה מבין, אני אגיד משהו, אני מפחד שיעשו לי בעיות עם זה. למה רחל גנבה את הטרפים? כלומר, אם כבר עוזבים את בית לבן, לוקחים לו את כל הכוח. זאת אומרת, אתה אומר יותר חריף ממני, זאת אומרת שלא יגלו שיעקב ברח, בסדר? זאת אומרת שיש בזה משהו. טוב, ויש ארבע, יש בספר שערי אורה, לרבינו יוסף ג'קטיליה. שמעת על רבי יוסף ג'קטיליה? מה זה לא שמעת? אתה עובד עליי. רבי יוסף ג'קטיליה היה תלמידו הגדול של רבי אברהם אבולעפיה. ומה? אורחות מספרות. מה פתאום? אתה סתם מדבר. אורחות מספרות? מה זה קשור בכלל? זה בכלל לא של רבי יוסף ג'קטיליה. טוב, אבל רבי יוסף ג'קטיליה בספר שערי אורה, וכותב, הרי האריז"ל אמר שהספר הזה הוא השער הגדול להיכנס לתורת הקבלה. הוא כותב, ואל תשמע לדברי הבל של האומרים שאין ממש באלוהי הגויים. איך הוא אומר? אל תאמין לדברי הבל. חריף, אה?
צריך להאמין.
מה?
צריך להאמין.
תשמע, אני לא בא עכשיו לשפוט אף אחד, מי שיש לו טענות שישלח פקס לרבי יוסף ג'קטיליה. שיש שם יחסים לו בטעות את הספר רוחות מספרות, לא יודע מאיפה לקחת את זה בכלל. טוב. יש פה שאלה. מה קרה בקריאת ים סוף שנאמר שם ויאמינו בשם ולא ויאמינו לשם? טוב, קודם כל, אני לא יודע מה זה קריאת ים סוף. לפחות לפי הכתיב של השואל, שאני מתפלא עליו, כי אני מכיר אותו לתנית חכם, כתב קריאת באלף. אני לא יודע מי קרא לים סוף. כן? מה? אבל אתה אומר שמן הסתם הוא התכוון בעין, נכון? טוב, בסדר, נלך על זה. כן. אז מה קרה בקריאת ים סוף, שנאמר שם ויאמינו בשם, ולא יאמינו לשם? כן. אז זה מסביר הגאון מווילנה. הם האמינו בשם שמשה הוא עבדו. כן, שלום, בעניין העבודה הזרה שבהודו, הנ"ל מאמינים במספר אלילים או באל אחד? האם הנ"ל, כמובן, מאמינים במספר אלילים או באל אחד? האם זו הייתה אמונתם מתמיד? זה בכלל שאלה על כל העבודה זרה. האם העובדי אלילים האמינו באל אחד או לא? זאת שאלה. הגמרא אומרת, בסוף מסכת עבודה זרה, שגם עובדי עבודה זרה מכירים את הקדוש ברוך הוא וקראו לאלה דאלהיה והם קוראים לו אלוהי האלוהים. כלומר, הם אומרים, יש מעל הכל איזה מישהו, הוא לא רלוונטי מבחינתם, אבל יש מישהו. כלומר, כך שמאחורי הפוליטאיזם יש איזה אמונותאיזם נסתר, יש דבר כזה, וזה תלוי בתקופות. כשהתרבות של עובדי האלילים מתעלה, הם יותר מודעים למקור האחד, כשהיא יורדת הם פחות מודעים. ולכן הגמרא אומרת, גם הרמב״ם אומר, שיש אצלם הבדל בין החכמים שלהם לבין ההמון. שההמון איננו מודע לייחוד, ואילו החכמים שלהם כן יודעים. אז גם בהודו זה ככה. למשל בימינו, ההינדואיסטים מנסים לתת פרשנות מונותאיסטית לאלילות שלהם. זה בהשפעת הנצרות, אין שום ספק. אבל עובדה, יש דבר כזה. וגם אם רואים בשורשי האמונה ההודית, העתיקה, מתקופת הוודות, אני מתכוון במיוחד לריג ודה, שזה הוודה הרביעית, אז רואים שהם האמינו באמונת הייחוד פעם, ושאחר כך הדברים הלכו והידרדרו. טוב. הרב יכול להרחיב את הנאמר משערי אורה? לא, אין הרבה מה להרחיב. מה שאומר בעצם בעל שערי אורה, זה שיש אצל אלוהי הגויים, יש שתי בחינות של הסתכלות. יש מה שנקרא עבודה זרה, ויש מה שנקרא עבודת אלילים. עבודה זרה במקור זה עבודת השם. מה זה עבודה זרה? זה עבודת השם, זרה. עבודת השם באופן זר לנו. כלומר, לנו זה בכלל לא המסלול. להם זה כן. אבל עם הדורות ועם השקיעה של התרבות האנושית, עבודה זרה הפכה להיות עבודת אלילים, וזה מלא בשטויות ואגדות מטומטמות. בסדר? שהגמרא עושה מהם צחוק. זה הכוונה. אבל בשורש השורשים יש משמעות לדברים האלה. אי אפשר סתם לומר שמיליוני אנשים, אנחנו אומרים בתמיד בפרסומות, מיליוני אנשים לא טועים, כן? אז יש בזה משהו. יש איזו תפיסה של איזה עולם רוח שמנהל את חייהם, ולנו אסור לעבוד לדברים האלה, זה עבודה זרה, ועל זה חייבים סקילה. בואו, כן, בבקשה. כן, בבקשה, דבר, אתה.
למה אסור? עבודה זרה, עבודה, כל העבודות זרות, בסופו של דבר זה יוצר איזה אחדות אחת.
נכון.
עכשיו, אם נעבוד עבודה זרה, אז זה כאילו זה עבודה חלקית, זה כל הסיפור. אז למה האיסור הוא כל כך חמור?
אני חוזר על שאלתך, שאלה יפה. אתה אומר כך, כל העבודות זרות, הרי כל העבודה זרה זה חלק, נכון? אז כך פאזל, כך קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, בסוף יוצא לך אחדות. אז למה זה כזה חמור? הרי סך הכל זה חלק מן האחדות. עד כאן שאלתך.
חלק מן האחדות, זה לא מעט.
חלק מן האחדות, עד כאן, זה השאלה שלך, נכון?
כן.
בסדר, אז הבנתי את השאלה שלך. האם אתה מוכן, האם אתה פתוח לזה שיש תשובה גם לשאלה שלך? התשובה היא שהתיאור הזה של האחדות שאתה מדבר עליו, קוראים לזה פנתאיזם, דהיינו, שהטבע הוא האלוהים. כלומר, זה אלוהות שהיא מאוחדת עם הטבע. ואלוהי האלוהים, הוא למעלה מן הטבע. הוא למעלה גם מן האחדות הזאת. קוראים לזה טרנסנדנטי. הבנת?
זאת אומרת, מה שאני אומר זה מה ש...
מה שאתה אומר זאת הייתה אמונה של יתרו. עד שהוא שמע על יציאת מצרים. יתרו, הרי כתוב במדרש דבר מאוד מעניין, שיתרו עבד לכל עבודה זרה שבעולם. למה? כי הוא ראה את האחדות. כלומר, הוא היה אדם מאוד גדול, והוא הבין שכל העבודות זרות ביחד, כל האלילים ביחד, זה יוצר איזושהי אחדות. זה מה שעניין אותו. הוא היה עם תחושה, עם אינטואיציה חזקה של אחדות. אבל כשהוא שומע מפי משה את מה שקרה במצרים, הוא אומר, אתה ידעתי כי גדול י' כ' ו' כ' מכל האלוהים. זאת אומרת שעד אז, מזה למדו חז"ל שהוא עבד כל עבודה זרה. זאת אומרת, יש עבודה זרה חלקית, יש עבודה זרה כללית. שעובדת לכולם ביחד, אבל גם זה עבודה זרה. כיוון שזה משעבד את האלוהות לחוקיות של הטבע. הבנת? מה שאין כן, אלוהי ישראל הוא הבורא. בורא, הכוונה זה חירות מוחלטת, הוא נעלה מכל שיעבוד.
חוקי הטבע משועבדים לו.
נכון, הוא משעבד, כלומר חוקי הטבע משועבדים לו, ולא הוא משועבד לחוקי הטבע. או נגיד את זה אחרת, נגיד את זה בשפה של הנביאים. השם הוא האלוהים, ולא האלוהים הם השם. כן? מה שאמרת זה בעצם שהאלוהים הם השם.
זאת אומרת, האלוהות היא העולם.
כן, שסך כל גילויי האלוהות זה האלוהות. היה יהודי אחד שאמר משהו כזה, קראו לו ברוך שפינוזה, הוא באמת אמר את זה, שסך כל גילויי האלוהות זה האלוהות.
חשבתי שהעבודה זרה היא, אם את אמרת לפני כן שהאלוהות מתגלה שש אל עד אל היה,
כן.
אז סימן שהם מבינים שהכל ממנו. אז אם
העובדים
עבודה זרה, הם יודעים שהמקור הוא משם.
נכון, אתה צודק שיש אצלם גם אינטואיציה מסוימת לנבדלות, אבל אצלם הנבדלות הזאת, הטרנסנדנטיות הזאת, היא דווקא סיבה לא לעבוד את השם. כי הוא כל כך רחוק שאין מה לעשות איתו. ברור. החידוש של מעמד הר סיני היה שזה שמי שעשה את המפץ הגדול וברא את העולם מתעניין גם באופן גזיזת הציפורניים שלך לפני שבת. שזה היה חידוש עצום, כן. מה אתה אומר? טוב. כן.
בפועל...
אם אתה חושב על זה באמת, תראה עד כמה שזה קשה לחשוב את זה. טוב.
בפועל אנחנו רואים להבדיל, גם הקדוש ברוך הוא באיזשהו מקום, הוא גם בשבת לעולם. הוא לא מוודא שהשם יש לו תזוז מילימטר. ונותן
לו
אוכל לכל אחד, ועושה זיווגים. כל הדברים האלה,
כי הוא רוצה.
הוא לא יעשה את זה, הכל הולך.
בפועל
הוא
משעובד. זה קיצוני, לא שאני אומר. אני רוצה לחזור על השאלה, כי היא שאלה חשובה. אתה אומר ככה. בכלל, השאלות שלך הן שאלות חשובות. כן. אתה שואל, לכאורה, גם הקדוש ברוך הוא באמת משחק אותה משועבד, נכון? הרי הוא נאמן, כל יום קרא, הוא אל חי וקיים, נאמן בדברו, שהוא לא מזיז את העולם יותר מדי, כי אם הוא יזיז איזה פרמטר אחד של הפיזיקה, טרח, הכל הלך, נכון? אז בעצם גם הוא פועל לפי הטבע, נכון? נכון או לא? זו השאלה שלך. כן, כן, כן. היה איזה יהודי אחד בלונדון שאמר את זה. קראו לו רבי דוד נטו. שמעת על רבי דוד נטו? בעל כוזרי שני. כן, רבי דוד נטו כתב ספר בשם כוזרי שני, והוא גם קרא לו מתי דן, דן ראשי תיבות דוד נטו. רבי דוד נטו היה במקורו, הוא היה מקהילה הפורטוגזית בלונדון. הקהילה הפורטוגזית של לונדון מקורה היה מאמסטרדם. באמסטרדם, כידוע לך, החרימו את שפינוזה, שהיה אומר שדאוס ציווה נטורה, כלומר אלוהים רצוני לומר הטבע, והוא היה מסביר שהעולם הוא נטורה נטורנס, נטורה נטורטה, והאלוהים הוא נטורה נטורנס, דהיינו, שהעולם זה הטבע המוטבע, ואלוהים הטבע המטביע. ואז רבי דוד נטו, דור אחד אחרי זה, בלונדון, בבית הכנסת הפורטוגזי, שהוא העתק מדויק של בית הכנסת של אמסטרדם, זה מדהים עד כמה, העתיקו בול, נותן דרשה שלמה בפורטוגזית, והוא מסביר שאלוהים הוא הטבע המטביע, והעולם הוא הטבע המוטבע. אז הרבנים שם היו אנשים שידעו משהו מהחיים שלהם, שמעו את הדבר הזה, עשה להם טילט, עשו בלגן שלהם, והוא אמר, מה פתאום, לא הבנתם אותי, דברי יוצאו מהקשרם, בלגן. החליטו לשלוח מכתב בנושא הזה לחכם צבי, רבי צבי אשכנזי, שהיה הרב של אמסטרדם באותם הימים, אביו של היעבץ. אמרו לו, כבוידו מכובד בעוד חרם. הנה, יש לנו עוד אחד, אם אתה מעוניין, גם יהודי אומר אותם הדברים, בבקשה, קח אותו. ואז הוא ענה להם, זה מובא בשאלות ותשובות חכם צבי סימן י"ח, הוא אמר, אתם לא הבנתם כלום, החכם הזה הוא חכם גדול. והוא אמר את האמת. ואז הוא מביא שם שורה של מקורות לדברי החכם צבי, לדברי רבי דוד נטו, בין היתר כוזרי, שלה, זוהר וכו' וכו'. והוא מסביר שם שהוא התכוון החכם הזה למה שאתם לא מבינים. הוא בא לשלול את מושג הטבע של הפילוסופים. שהפילוסופים סבורים שהטבע הוא ישות עצמאית ולכן הם משעבדים את האלוהים אל הטבע, אבל הוא התכוון שהטבע אין לו עצמאות, כל כולו מאת השם, משמע שאין טבע באמת, זה מה שהוא התכוון, ואתם צריכים לבקש ממנו סליחה וכו' וכו'. מסקנה, ההבדל הוא לא במילים שאתה אומר, אלא מי אומר ולמה הוא אומר, ברור? או במילים אחרות, אלוהים, כמו שאמרת בצדק, הוא משחק אותם שועבד. משל למה הדבר דומה? לבעלת בית שמכינה שבת. בעלת הבית רוצה להכין שבת, ויש איזה נודניק ככה שמסתובב לה בין הרגליים, זה ילד בן 5, בן 7. הוא אומר, אמא, אני רוצה זה, אמא, אני משתעמם, אמא, אני רוצה דני, וכו'. נמאס לה. מה היא עושה? היא אומרת לו, אתה תעזור לי להכין את השבת. אתה תהיה זה שיקלף את תפוחי האדמה. והוא מבסוט, והוא חושב שהוא עוזר לאמא שלו. שאלה? בבקשה.
אני מבין את השאלה.
השבוע זה ההילולה של המגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ', כן, ביוטט בכסלב, חג החסידות וכו'. המגיד ממזריץ' אמר משהו מאוד יפה. הוא אמר שלכאורה זה שהקדוש ברוך הוא מצמצם את אורו כדי שנוכל לסבול את אורו וכבוד השם לעולם, הוא אומר זה לא מובן. כי הרי הקדוש ברוך הוא יותר כבודו שלא נוכל לסבול את אורו. אבל הוא אומר, לא, על זה נאמר, ישמח השם במעשיו, שזה כמו אב שרואה שהילד רוצה להשתעשע במשהו, ונותן לו מקל כדי לרכב עליו שיחשוב שזה סוס. ולמרות שהסוס זה הרבה יותר טוב ממקל, כי הסוס הוא הולך מעצמו, מה שאין כן המקל אינו זז אלא לפי מה שהילד מזיז אותו. אבל הקדוש ברוך הוא משתעשע בשעשוע של הילד שלו, דיינו הצדיקים. ולכן הוא נותן להם במתנה את העולם כמקל של סוס, שמקל כאילו סוס שיניגו אותו, שישתעשעו בזה. כלומר, ישמח השם במעשיו. בסדר? אז כל מה שאנחנו פועלים על העולם זה משחק ילדים כזה. כן, מה אתה אומר?
אני אומר, אני מבין את השאלה של חכם
יוסף חיים, כן.
חכם יוסף, באופן קצת אחר. מה שקשה זה שכתוב שהרמח"ל כותב מטבע הטוב להיטיב.
זה בכלל זה לא השאלה שלו. לך יש שאלה חדשה, לך יש שאלה חדשה, תגיד שיש לך שאלה. מה?
אני אסביר למה.
כן, בבקשה, דבר.
זה בעצם, במילים אחרות, לקדוש ברוך הוא אין רצון להיטיב, אלא מוטבע בו איזשהו טבע של השפעה, שעצם הימצאותו של הקדוש ברוך הוא מחייב איזשהו בריאה, איזשהו...
הבנתי. עכשיו, אתה מתעקש לומר שהשאלה שלך היא השאלה של רבי יוסף חיים. אז תוכיח לי, תסביר לי. לא, כלומר, יכולתי לענות לך ישירות, אבל כיוון שאתה מתעקש לומר שדווקא השאלה שלו, אז אני עכשיו צריך לעשות עבודה מיותרת, אבל לשאול, מניין לך שהשאלה שלו, הרי אני אחזור על השאלה שלו. השאלה שלו הייתה שלכאורה הקדוש ברוך הוא משועבד לטבע, שהרי הוא לא מזיז שום דבר. אתה אומר שהשאלה שלך היא על דברי רמח"ל, שמטבע הטוב להיטיב, ככה אתה אומר שרמח"ל אומר, למרות שרמח"ל לא אמר את זה, אבל אתה אומר שרמח"ל אומר שמטבע הטוב להיטיב, ולכן כביכול הקדוש ברוך הוא מוכרח להיטיב, ולכן הוא עושה את עולמו. עכשיו אני רוצה להבין למה השאלה שלך זהה לשאלה שלו.
יש בעיה עם המונח טבוע באלוהות.
האם השואל שקדם לך השתמש בביטויים האלה?
במילים אחרות הוא אמר שהטבע, שאלוהים משועבד
שהרי הוא עושה את הכל על פי הטבע, נכון? הוא לא אמר שאלוהים הוא טבע. השואל שלפניך, והוא לא אמר שיש טבע באלוהות, נכון? אתה מביא טקסט שעליו אתה שואל, אז מותר לך לשאול שאלה אחרת, יכול להגיד, תשמע, יש לי שאלה אחרת, מותר לך לשאול, אבל מדוע לחייב את עצמך לומר ששאלתך היא שאלתו?
חשבתי
שאלה שאלה כן, אבל חבל על הזמן, גם אם היית צודק חבל על הזמן, בסדר? טוב, הלאה. האם ההודים חוו התגלות רבתי, הרי הספרים שלהם מלאים סיפורים על הופעת האבטרים לעיני קהל. אם כך, מדוע שלא נאמין בדבריהם? אתה יכול גם להאמין לדבריהם, אבל זה לא משנה שום דבר. זה רק אומר שהם באו במגע עם העולם הרוחני, ושזה עשה להם משהו. אז מה? חוץ מזה שיש הרבה שטויות שם. שלום, הרב אמר שהסינקרטיזם באינדואיזם היה בהשפעה נוצרית. עם זאת, אמר גם כי בכתבים העתיקים שלהם נראה כי מדובר במונותאיזם. איך זה מסתדר? זה מה שאני אמרתי, שזה משתנה לפי התקופות. בכתבים היותר עתיקים ובכתבים היותר מאוחרים, ובאמצע הרבה עבודה זורת. כן. טוב, עכשיו לגבי סתם שאלתך, כיוון שאתה החלטת לא לשאול אותה, אתה לא תקבל עליה תשובה, אלא אם כן תשאל אותה. טוב, ובחר, כי בינתיים כל מה שאמרת היה ששאלתך היא זה לשאלה שלו. טוב, הלאה. איפה אנחנו? ויש לומר גם כן, אומר המהר"ל, כי מה שנלקה עבודה זרה בארבעה, כנגד עבודת הזיבוח כיתור ניסוח יש לחוויה. כן, כלומר, לפני כן הוא אמר שארבעה זה כנגד ארבעה לווים שיש בעבודה זרה. אבל אפשר גם להגיד שזה כנגד ארבע עבודות שיש בעבודה זרה. שם עבודת פנים ועושה אותם לעבודה זרה, לכך נלקו בארבעה. כן, זה פירוש אפשרי, ופירוש ראשון, דיינו שזה כנגד ארבעה הזהרות שבלא יהיה לך, העיקר מאוד, כאשר תבין אלו ארבעה הזהרות האמורות בלא יהיה לך אלוהים אחרים, כאשר ידבר בפירוש עשרת הדיברות בסדר חג השבועות בספר תפארת ישראל פרק ל"ח בעזרת נותן התורה. מזה אנחנו לומדים גם שהוא עדיין לא כתב את ספר תפארת ישראל בשלב הזה. איך יודעים? אני, עוד פעם, אני צריך האם קראת מה בזמן שקראתי? כן, אז מה כתוב כאן? ופירוש ראשון עיקר מאוד כאשר תבין אילו ארבע זרות אמורות בלא יהיה לך אילו מחרים, כאשר יתבאר, האם, שאלה אליך, האם יתבאר זה לשון עבר, הווה או עתיד? עתיד. הוא לא אומר שכאשר הקורא יקרא, אלא כאשר יתבאר, כשאני אכתוב. בפירוש עשרת הדיברות צריך לשאול בספר תפארת ישראל, בעזרת נותן התורה. אם הוא כבר כתב, מה הוא צריך עזרה? הוא עוד לא כתב. כן. לא, הפרק, מה שכתוב כאן פרק ל"ח בסוגריים, זה לא הוא כתב את זה. זה המהדיר כתב את זה.
הקדוש ברוך הוא כאילו כן.
כן, כן, הוא אומר, ספר לי, סייעתא דשמיא, לכתוב את ספר תפארת ישראל. כן, טוב. עכשיו, אני רוצה לשאול שאלה. על מה שדיברנו על הטבע. הרי יש אומרים שהרמח"ל אומר שהקדוש ברוך הוא מטבעו להיטיב. טבע הטוב להיטיב. ולכן הוא מוכרח להיטיב, מוכרח לברוא את העולם. מה אתה אומר על השאלה הזאת? אני חושב שזה ממש לא דומה לשאלה שלך, רב יוסף חיים, אבל אולי זה דומה לשאלה שלך. כן. למרות שנתתי לך רמז, אתה צריך לשאול את השאלה, אבל בסדר, הפעם חרקתי מן הכללים הנוקשים. התשובה היא שרמח"ל מעולם לא אמר שטויות כאלה. רמח"ל אמר מדרך הטוב להיטיב. שים לב לביטוי דרך ולא טבע. כי אם היה מטבע הטוב להיטיב, זה היה מטיל טבע באלוהות, וזה דבר בלתי אפשרי. אלא הכוונה שהוא רוצה שיהיה מדרכו להיטיב. בסדר? ברור. טוב, הלאה. ולקחו מן אדם, ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף. בערו במדרש מצווה זאת. אגב, המצווה הזאת היא רק בפסח מצרים ולא בפסח דורות. בפסח דורות אין מצווה. לשים את הדם על המשקוף ועל המזוזות. אלא איפה שמים את הדם של הפסח לדורות? על המזבח, נכון. אבל במצרים לא היה להם מזבח, הבית היה המזבח. אז שמו על המשקוף ועל המזוזות כאילו שזה המזבח. זה הכוונה.
מה עם המזוזה? זה חליזיית מצרים.
זה נכון.
אז כן, בפסח הדם, כמו שהתפילין, זה מה שהיה
זכר ליציאת
מצרים, אז גם המזוזה...
המזוזה היא זכר ליציאת מצרים, ואתה צודק, נכון?
זה לא קשור לדם?
לא, אין שום קשר. מה, אתה שם את הדם על הפתח של הבית שלך? של פסח?
אני גם לא שם כתר עם נחש ו...
לא, אני שואל, למשל, לא, אבל קורבן פסח, זה קורבן שעושים אותו בכל הדורות, נכון? כשאפשר. והאם, אני שואל אותך, האם בזמן שהיו מקריבים את קורבן הפסח בירושלים, היו לוקחים את הדם ושמים אותו על המזוזות, כן או לא?
לא.
לא, זהו, זה מה שאני אמרתי. אז אם כך, הקורבן פסח, הדם לדורות, לא נשפח, לא נמרח על גבי המזוזות והמשקוף, אלא הוא נשפח, הוא נזרק על יסוד המזבח, נכון? זהו, זה מה שאמרנו. מה כל כך בעייתי במה שאני אמרתי? למה לעשות לי בעיות? למה? מה? בסדר, תודה. טוב, אם כן, בערום המדרש, אז כן, המצווה הזאת, אם כן, היא לא לדורות, למה אני מציין את זה? בגלל שלמשל אצל השומרונים, להבדיל, שהם עושים את קורבן פסח כל שנה בהר גריזים, הם כן שמים את הדם על המזוזות ועל המשקוף, עד כמה שאני יודע. כן. ברור, אז זה טעות. בערו במדרש מצווה זאת, להזכיר זכות שלושה אבות, המשקוף לאברהם, ושתי מזוזות ליצחק וליעקב. פירוש, כי זה המשקוף, אגב, לפי זה יש הלכה, שכששמים מזוזה, מה שאנחנו קוראים מזוזה, היינו הקלף ששמים על גבי המזוזה, שגם לא קוראים מזוזה, אז צריך לשים אותו בפתח שיש בו משקוף, וזה צריך להיות מתחת למשקוף, ולא מבחוץ. עכשיו, הדבר הזה בבתים של פעם זה היה קל. בימינו, שיש הרבה דלתות אלומיניום, אז זה בעיה, כי אתה הרבה פעמים שם את המזוזה מחוץ לפתח, ולא יצאת ידי חובה, סתם בזבז את הכסף. כן? מה אפשר לעשות? אז אפשר פשוט לקדוח בתוך המשקוף, בסדר, בתוך המזוזה, היינו העמוד של האלומיניום, ושם בפנוכו להכניס את המזוזה. זה אפשר. יש אפשרות נוספת, זה להדביק משקוף, כן? של כמה סנטימטרים של אלומיניום. כן, הוא אמר לא צריך מסגרת, מספיק המשקוף, זהו, מספיק שיהיה. אבל סתם ככה זה לא מועיל כלום. חבל, פשוט.
למה הקלף הזה לא ממלא את הפונקציה של מה
שהכוונת
התורה
אם
הוא לא
בפנים?
מהי הפונקציה שהוא לא ממלא?
כתוב בשעריך. אתה אמרת שזה צריך להיות דומה למה שהיה במצרים, נכון? אז צריך מזוזות ומשקוף. אז המזוזה צריך שיהיה יחס אל המשקוף.
למה זה צריך להיות בשעריך?
מה זה כשאדם נכנס שהוא רואה את זה? אם זה בחוץ, לא, לא נכנס, כי הוא בחוץ זה בחוץ. אבל דווקא המקום שדרכו הוא עובר, שם נמצאת המזוזה.
הרב, אתה מתכוון שאם זה המשקוף, אז על המשקוף ולא בצד
שלו? לא הבנתי, מה אתה עשית עכשיו? זה המשקוף?
אם זה המשקוף.
המשקוף הוא אף פעם לא בצורה כזאת, אני מצטער. לא, זה פשוט לא נכון מה שאתה עושה כאן. זה לא משקוף מה שאתה עושה כאן. זה מזוזה מה שאתה עושה. המשקוף זה החלק העליון, המאוזן, יפה. נו, אז מה עכשיו יש לך שאלה על המשקוף?
אתה הסברת שצריך לשים את המזוזה?
מה? אמרתי שצריך לשים את המזוזה, זה נכון. מה?
עכשיו, הסברת שצריך לשים אותה על החלק של הפתח, ממש, על הפתח עצמו.
על הפתח?
על המזוזה.
על המזוזה, נכון. על המזוזה, נכון, זה מה שאמרתי.
מי שלא שם את זה על המזוזה, אז... איך הסברת
ש... אני אמרתי שזה צריך להיות בחלל שנמצא מתחת למשקוף. זה מה שאני אמרתי.
בחלל, זאת אומרת, אם זה המשקוף, אז ממש מתחת.
המזוזה צריכה להיות בחלל שמתחת למשקוף, נכון.
ואם לא, אז זה לא...
אם לא, אז לא עשית כלום, לא עשית ידי חובה, שום דבר, חבל על הכסף. וחבל על זה שאתה חי בבית במזוזה, כן.
בגולה
שמנו זה מבפנים, נכון? בגולה שמנו מבפנים... בגלל הפחד, הפחד זה פחד, אז אתה עושה משהו זכר. עכשיו, גם אפשר לשים, הרי הדלת עצמה, יש גם מעלה, היא לא חייבת להיות מהצד הפנימי לגמרי של המשקוף, היא יכולה להיות גם באמצע. ואז אתה לא חייב להיות, לא חייב להיות מבחוץ, אבל צריך שזה יהיה מתחת למשקוף. אוקיי, חוץ זה שאפשר גם לקדוע חור בתוך המזוזה, דיינו בעמוד, ואז הכל בסדר. דבר נוסף, בספרד האינקוויזיטורית היו שמים, היהודים האנוסים היו שמים צלב על הפתח, ובתוך הצלב היו שמים מזוזה. כן, טוב. מה, האם יש חיוב?
אפשר, סליחה, לקבור אותה בתוך
נהגו שרואים חלק ממנה, איפה שכתוב שדאי. נכון? כך כתוב, נכון? לעשות חור שם, לראות את השם שדאי. אבל סתם ככה לא חייבים לראות. אנשים חושבים אפילו שמה זה מזוזה, שזה הבית מזוזה, שזה הקופסה. כן? ויש כאלה שמתפלאים מזה שגם שמים משהו בפנים. כן? שמעתי על אחד, הלך פעם לחנות, קנה מזוזה. אז מה זה קנה? קנה את הבית מזוזה. ואז הוא אומר למוכר, ומה עם מה ששמים בפנים? אמר, בסדר, אם אתה באמת רוצה, הוציא כבר, היה לו גליל, שק, תלש, של מזוזות מודפסות, כן? היום עושים מודפס. החמנה לצלע. טוב.
עם הצלב והסיפור הזה, אין איזה חשש לנפש של האדם?
ודאי שיש חשש לנפש של האדם, כל הסיפור של הצלב. כל החיים של האנוסים בספרד, זה החיים מסובכים לנפש שלהם. היה פעם אפילו בפורטוגל, היה ראש ממשלת פורטוגל בזמן המלך, לא זוכר, בסוף המאה ה-18, היה אחד בשם פומבל, הוא זה שביטל את האינקוויזיציה בספרד. הוא היה אדם נאור, והוא החליט לבטל את האינקוויזיציה. ואז מלך פורטוגל אמר לו שהוא נורא מצטער על זה, והוא מעדיף את התקופה שבה היהודים היו לובשים כובע צהוב על פי החוק. אז למחרת פומבל הביא שלושה כובעים צהובים, אחד למלך, אחד לעצמו ואחד לאינקוויזיטור הגדול. כי בפורטוגל שליש מהאוכלוסייה מצאצא היהודים. טוב, הלאה. אז אומר, ויש, ופירוש ראשון העיקר מאוד, כאשר תבין אלו הארבע זהרות האמורות בלו ילך אלוהים אחרים, כאשר ידבר בפירוש עשרת הדיברות בסדר חג השבועות בספר תפארת ישראל, פרק למד ח' אומר לנו המאדיר, בעזרת נותן התורה. ולקחו מן אדם, כן, אז כן, שכחתי שכבר התקדם. ולקחו מן אדם, ונטו על שתי המזוזות על המשקוף, בערו במדרש, מצווה זאת, להזכיר שלושה, זכות שלושה אבות. המשקוף לאברהם, ושתי מזוזות ליצחק וליעקב. פירוש, כי זה המשקוף הוא מתנשא על כל בני אדם והכל נכנסים תחתיו. כך היה אברהם ראש, הוא מתנשא על כל בני אדם, נקרא מתחילה אברהם על שם שהוא אב ורם, לכך צריך להגיד ככה, נקרא מתחילה אברהם, יש פה טעות בדפוס, טעות גסה, כן? נקרא מתחילה אברהם על שם שהוא אב ורם, לכך המשקוב זכר אליו. ושני המזוזות ליצחק וליעקב, ואברהם ראש להם. ודווקא בזאת המצווה ציווה לעשות זכר לזכות אבות, לפי שעתה היו ישראל נבדלים מן המצרים שפסח עליהם, ולא היו משתתפים במכזות עמהם. וזהו בשביל זכות אבות, שהיה להם אבות מיוחדים שלא היו לאומות. כלומר, הרי בשעת יציאת מצרים אין שום זכות לעם ישראל. אז בזכות מה הם יוצאים? בזכות זה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאבות, לאברהם, יצחק וליעקב, שהוא יוציא את בניהם מן השעבוד. לכן, זה מה שצריך להזכיר באותה השעה, את זכות שלושת האבות. כן? מה?
אבל יעקב היה אדם המושלם, לא אברהם.
זה לא מה שכתוב. וזהו בשביל זכות האבות, שהיה להם אבות מיוחדים שלא היו לאומות. ואותן האבות, הם היו דבקים בו יתברך. ולפיכך ישראל אין משתתפים ממצרים. מעניין, הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא פסח על בתי ישראל. אז מה זה פסח? שלא התגלה. כי אם הוא היה נגלה, היינו חס וחלילה מתחסלים. לכן הקדוש ברוך הוא החליט לא להתגלות. זאת אומרת שחג הפסח הוא חג של היעדר גילוי. הגילוי היה במצרים, וזה עשה למצרים משהו משהו. נכון? ואילו ישראל, הזכות הייתה, בזכות האבות, לא נתגלה אצלנו. ואותן האבות הם היו דבקים בו יתברך, ולפיכך ישראל אין משתתפים במצרים ונבדלים לעצמם בשביל זכות אבותם. ומכל מקום, המשקוף ושתי המזוזות רמז למידת האבות שהיו דבקים במידתם. זאת אומרת, מי שהחליט שהוא מבני אברהם, יצחק ויעקב, יצא ממצרים. מי שרצה לא להיות שייך להיסטוריה של בני אברהם, יצחק ויעקב, לא יצא ממצרים. כלומר, איזה נקודה אחת של זכות יש, ההחלטה להיות שותף להיסטוריה הישראלית. יש בדברי הרש"א דבר מעניין, בהגדה של פסח. הרש"א של פסח הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם, לכם ולא, לא, לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, אפתה אמור לו, אפתה כעת שינה ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי מצרים, לי ולא, לא, אילו היה שם, לא היה נגאל. מה זה אילו היה? זה גוף שלישי. צריך להגיד אילו היית, נכון? אילו היית שם, לא היית נגאל, נכון? זה בעצם מה שהאגדה מתכוונת שנגיד. אבל אומרים את זה בלשון נקייה. כדי להגיד לשון נקייה, אז אומרים לשון גוף שלישי. זה הרבה פעמים מצוי בעברית. אז זאת אומרת, כמו ההוא גברה. כשאדם מדבר על עצמו, הוא אומר, ההוא גברה. האדם הזה, הוא מתכוון לעצמו. אז אילו היה שם, לא היה נגאל. מה רוצים לומר? למה אומרים לו את זה בעצם, לרשע? אם היה שם, לא היה ניגל. למה עושים לי? סתם כדי להרגיז אותו? שמה, מה אני אמרתי? זהו, יפה. כלומר, הוא הרי לפי הדיבור שלו, הוא היה רוצה לא להיות בין הניגלים, אלא הוא היה רוצה להישאר במצרים. הרי אתה לא רוצה את קורבן פסח. אתה לא רוצה את העבודה הזאת. אז מה אתה רוצה? להיות שייך למצרים. אומרים לו, אבל תשמע חביבי, מאוחר מדי. אילו היה שם לא היה נגאל, אבל עכשיו אתה כאן ולא שם, אז אתה נגאל בעל כוחך. אז חבל על הזמן שלך. מובן? זה מה שאומרים. אז זה גם פה. למה אני מזכיר את זה? שזה אומר שבראשית ההיסטוריה הייתה אפשרות לפרט להחליט לאיזה כלל הוא משתייך. זה בראשית הופעת הכלל. אבל עכשיו זה כבר בלתי אפשרי, ולכן... אחרי הוא נהיה בלקוח. אז מה שאומר כאן, מכל מקום, המשקוף ושתי המזוזות רמז למידת האבות שהיו דבקים במידתם. מי שלא דבק במידתם, לא יצא ממצרים. עד כאן להיום. שלום.